אנחנו בפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אומרים על זה חז"ל, החיים האלה של יעקב בארץ מצרים, סוף ימיו של יעקב בארץ מצרים, היו חיים שלא בצער. הלשון בחז"ל זה היה חיים מעין העולם הבא, שלא ככל משך חייו של יעקב. כל משך חייו של יעקב זה כמו שהוא עצמו אמר, מעט ורעים היו ימי שני חיי. וכאן הוא 17 שנה של חיים שלא בצער, מעין עולם הבא. כך היה סוף ימיו של יעקב, וזהו הוא עשה בארץ מצרים. חז"ל, כמו שרש"י מביא, חז"ל שואלים מדוע הפרשה הזאת סתומה. פרשה זאת תחילת פרשה, וזאת פרשה בפני עצמה, וכל פרשה היא פרשה לעצמה, והפרשה הזאת היא המשך. היא סתומה, אין לה, זאת אומרת, אי אפשר להיכנס אליה, אין פתח פתוח להיכנס אליה. הפרשה הזאת היא סתומה. למה הפרשה הזו סתומה? אז כתוב, מכיוון שיעקב אבינו, כל זמן שיעקב אבינו היה חי, אז השעבוד לא חל. הגלות לא הייתה. אבל כיוון שנסתלק יעקב אבינו, כיוון שמת יעקב אבינו, אז התחיל השעבוד. זה תראו, זאת תשובה אחת שחז"ל אומרים, וכך כתוב ברש"י. תשובה שנייה, יעקב אבינו עצמו ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, הוא ביקש לגלות את הקץ, אבל הדבר הזה נסתם, ולכן הפרשה סתומה. הפרשה סתומה משום שאין בה, היה אמור להיות בה גילוי הקץ, אבל אותו גילוי נסתם, ולכן הפרשה סתומה. אותו גילוי הקץ שצריך היה להיות נסתם, וזה סתם את הפרשה הזאת. זה עשה את הפרשה לסתומה. אני רוצה לבאר כאן נקודה אחת שהיא קצת נקודה עיקרית והיא מאוד נוגעת לנו. מצרים היא הראש לכל הגלויות. כל גלויות ישראל תחילתם בגלות מצרים. מצרים היא תחילת הגלות. כל הגלויות כתובות למשל בהרבה מקומות בתורה. מיד בפסוק השני בתורה, אז חז"ל דורשים את הפסוק הזה כולו על הגלויות. והארץ הייתה תוהו, זו מלכות בבל, גלות בבל, ובוהו, זו מלכות פרס ומדי. על בבל כתוב, ראיתי את הארץ והנה תוהו. על פרס ומדי כתוב, שהייתה בוהו, ויבהילו להביא את המן. וחושך, זו יוון, שהחשיכה עיניהם של, כמו מאמר חז"ל ידוע, כן. החשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. חושך, זו גלות יבה. על פני תהום, זו המלכות שאנחנו, כן, אנחנו תחתיה, זאת המלכות הרביעית שאנחנו תחתיה. והיא זאת שהיא, כן, מתפשטת על פני כל העולם כולו, והיא כתהום שאין לה חקר. תהום, עמוקה כתהום. סתומה כתהום. וחשוכה כמו תהום. יש בה הכל. התהום כולל בתוכו את הכל, כולל בתוכו גם תוהו, גם בוהו, גם חושך. הכל. באמת המלכות הרביעית היא כוללת בתוכה את כל המלכויות. היא כל הגלויות מצורפות בה. גלות מצרים לא מוזכרת פה. גלות מצרים לא מוזכרת בסדר הגלויות. גלות מצרים היא תמיד נחשבת ראשית לגלויות. וכביכול בורא העולם גאל אותנו ממצרים. וממצרים יצאנו. כל הגלויות שאנחנו סובלים מהם, הם כולם בגלל שיציאת מצרים שלנו היא לא שלמה. כביכול, אנחנו אומרים בתפילת ערבית, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. לחירות עולם. חירות עולם זה הכוונה, חירות שאין אחריה שיעבוד. זאת חירות עולם. ואם אנחנו בכל זאת, נמסרים בידי מלכויות אחרות, בידי גלויות אחרות, אז זה רק משום שאנחנו איבדנו, הפסדנו את החירות עולם של יציאת מצרים. בתוכחה האחרונה, התוכחה של פרשת כי תבוא, של משנה תורה, יש שם צדי חט כללות, 98 כללות. אז הכללה 98, הכללה האחרונה, שהיא הכללה האחרונה, זה מה שנקרא סוף התוכחה, סוף הכללות, סוף כל התוכחות כולם. הכללה צדי חט. אז שם כתוב, ככה התוכחה נגמרת, וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לכם, אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. הפירוש, כן. כביכול בורא העולם מגלה לנו שבסוף הגלויות, סוף המכות שאנחנו נקבל, סוף הגלויות שנגלה, וסוף סוף הצרות, אז אנחנו נגיע למצב שתתבטל כאילו לגמרי יציאת מצרים. ההערה של יציאת מצרים תתבטל לגמרי. דהיינו, ושפחה שמצרים בדרך אשר אמרתי לא תוסיפו עוד לראותה, ושם והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. אנחנו יצאנו ממצרים, נגאלנו לחירות עולם, ונחזור לשם כדי להימחר לעבדים. התמכרתם, אנחנו נעשה את זה ברצון. אנחנו נמכור את עצמנו לעבדים, ברצוננו שלנו. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זאת אומרת, סוף התוכחה, סוף הכללות, זה שגם את השאריות האחרונות של יציאת מצרים ייקחו מאיתנו. גם זה יילקח מאיתנו. אבל הראשית לכל הגלויות, הראשית, והיא נקודת העיקר, זאת גלות מצרים. יציאת מצרים הייתה אמורה, הייתה צריכה להיות הגאולה שכל הגאולות כלולות בה. לכן אנחנו חייבים לזכור, להזכיר יציאת מצרים בכל יום. וזאת זאת ברכת הגאולה, זאת הברכה של גאל ישראל. יציאת מצרים, זאת הגאולה. אבל כל פגם, יציאת מצרים עצמה לעולם לא תתבטל. אבל במה שנראה לעין, אז כל הגלויות כולם הם כולם משהו שחסר בשלימות של יציאת מצרים. מה שאנחנו רוצים לנסות להבין, לנסות לבאר, במה גלות מצרים היא הראש לכל הגלויות, מהי הנקודה, מהי הנקודה העיקרית שרק מכוח, זאת אומרת כל גלות שאנחנו גולים היא תולדה של גלות מצרים, תוצאה של גלות מצרים, מכוח גלות מצרים. כלומר, עד כמה שיציאת מצרים לא שלמה, אין לנו אותה בשלמות, אז אנחנו עדיין בשורש כל הגלויות, ומכוח זה אז יש אפשרות לכל מיני מלכויות להשתלט עלינו ולשים אותנו בגלות. מהפסוק שהזכרנו אנחנו רואים, וכאן ננסה להבין את הפרשה הזאת. בפיוט, בפיוט אשכנזי שאומרים בתשעה באב, קינה מהקינות של תשעה באב, אז אחד מהקינות שמקוננים באלי ציון ועריה, אז אחד מהקינות שמקוננים זה על, ועל עינוי בני חורין. על עינוי בני חורין. כשמענים מישהו שהוא בטבעו עבד, אז האסון הוא לא כל כך נורא. הוא עבד לזה, אז אדון אחר מענה אותו. ובין כל וכה מחפש אדון. ובין כל וכה מחפש להיות, להיות תחת מישהו. הוא לא מסוגל להיות לבד. אז הוא תמיד מחפש איזשהו מגף להיות תחתיו. אז יהיה זה במקום זה, זה לא משנה הרבה, זה לא נורא כל כך. כאן כואב יותר, כאן כואב פחות, זה לא אסון. האסון הוא על עינוי בני חורין. לקחת בני חורין ולענות אותם. זאת אומרת, אנשים שהם בעצם לא עבדים. הם לא עבדים בעצם. הגזירה של גלות מצרים הייתה, וכאן זה העיקר, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עוד בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מה שהתווסף, חזל אומרים, מה שהתווסף במילה ועבדום יתר על ועינו אותם, ועינו אותם כולל הכל. מה כתוב בוועבדום? אז מתבאר מדברי חז"ל, ועבדום זה הכוונה שהם יהיו עבדים בעצם. הם באמת יהיו עבדים. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו, כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אלמלא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, אז אנו, בנינו, בני בנינו, משובדים היינו, עבדים היינו עדיין לפרעו במצרים. וזאת קביעה תמוהה, זאת קביעה משונה. כל כך הרבה שינויים היו בעולם. פרעו כבר מזמן איננו. אין פרעו, איננו. אבל העובדה שהוא איננו לא הייתה עושה אותנו לבני חורין. אז היינו מחפשים אחר. אנחנו לבד היינו מחפשים אחר. כמו שכתוב בתוכך, והתמכרתם שם לאויביכם לעבדים ולשפחות. אנחנו לבד נחפש מישהו אחר. נחפש לעצמנו אדון. בגלות מצרים נקבע, כן, נקבע, שכל מי שלא משתייך לגמרי לגאולת מצרים, אז הוא עבד בעצם. הוא עבד. הוא לא בן חורין. יציאת מצרים הוציאה אותנו לחירות עולם. אבל אם לא היינו יוצאים ממצרים, אם לא היה, אם לולי יציאת מצרים, אז אנחנו היינו עבדים לפרעו במצרים. ואם פרעו היה נעלם, אז היינו מוצאים תחליף. אנחנו לבד היינו מוצאים את התחליף. היות עבד בעצם, זאת הראשית לכל הגלויות. וכאן צריך להבין, היות עבד בעצם זאת נפש אחרת. הדבר הזה הוא לא תלוי אם יש מישהו שליט עליי או לא. אני לא אדון לעצמי, גם אם אין מישהו שליט עליי. אדם שהוא עבד, אז זאת מהות אחרת. זאת מהות, זאת מציאות שונה. זה אדם שהוא לא מסוגל להיות אדון לעצמו. רוב בני האדם בעולם, מי שמתבונן היטב מה שנעשה, רוב בני האדם בעולם לא מסוגלים לחשוב לבד, לא מסוגלים להחליט לבד, לא מסוגלים לקבוע לבד את חייהם. אילולי שהם היו בתוך קהילה או בתוך ציבור, וציבור שלם, כמו כולם. אז הוא יכול להיות כמו כולם. אבל אם ניתן אותו, נשים אותו במקום לבד, הוא יצטרך לבד להחליט. אז הוא יהיה עבוד. הוא פשוט יהיה עבוד, הוא לא יהיה לו מה לעשות. אז הוא צריך לקום בבוקר כמו כולם, ואם כן או לא, ללכת לבית הכנסת כמו כולם, ללכת לחנות כמו כולם, ולהיות חבר קופת חולים כמו כולם. צריך להיות כמו כולם, הוא לא יכול להסתדר לבד. יש לו כמה נקודות בחירה, אם לחנות הזאת או לחנות השנייה, או לבית הכנסת הזה או לבית הכנסת השני. אבל אם כמו כולם הזה, או כמו כולם הזה. אבל בעצם, בעצם. פה מדובר על מישהו, כן, פה, זה רוב בני האדם בעולם. רוב בני האדם בעולם נקבעים. הם לא אדונים לעצמם. הם לא אדונים לעצמם, הם לא עושים את מה שנובע מהם, מעצמם. הם לא עושים את מה שבוקע ועולה מתוך העצמיות שלהם. אין בכלל דבר כזה. רוב מהאדם בעולם, אם נדבר איתם על הנושא הזה, אז הם לא יבינו על מה מדובר. הגמרא אומרת, אדם הראשון מסוף העולם, היה מסוף העולם ועד סופו. אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו, היה גדול, ענק. זה יותר מגדול, הוא היה הכל, כלל בתוכו את כל העולם כולו, מסוף העולם ועד סופו. כיוון ששרח, כיוון שהוא חטא, אז כתוב, הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו. והעמידו על מאמה. הזכרנו את זה פה. דיברנו על זה פה לא מזמן. הניח כפו עליו ומייתו והעמידו על מאמה. ההבדל בין כל העולם כולו לבין מאמה זה הרי מובן. צמצום, הקטנה של צורת אדם. הניח עליו כפו ומייתו. מייתו זה נקרא שצורת האדם התקטנה. התקטנה, הצטמצמה. ואותה צורת אדם, שהיא הייתה מסוף העולם ועד סופו, זה היה כן, צורת אדם שכללה בתוכה כן, את כל העולם כולו. כל האפשרויות שישנם בעולם הייתה באותה, היו באותה צורת אדם. אדם כזה יכול לקחת איתו את כל העולם כולו, ולהעלות אותו, לעשות אותו לעולם אחר לגמרי. זה היה התפקיד של אדם הראשון. אדם הראשון צריך היה לקחת את העולם הזה שבו הוא נברא, שבו כביכול בורא העולם שם אותו, ולהפוך אותו, לעשות אותו לעולם גבוה יותר, עליון יותר. ההבדל שבין העולם הזה לבין העולם שצריך היה להיות, אילו אדם הראשון לא היה חוטא, אז זה הבדל של אלו שני עולמות נפרדים. פירוש המילה מצרים, זה נקרא לשים את האדם, להצר אותו. זה נקרא מצרים. להצר אותו, לקחת ממנו את את הגודל, את הפריסה, את הרחבות. צר. צר. כשאדם נמצא במקום צר, אז מה שהוא יכול לעשות, האפשרויות שלו מצטמצמות, מתקטנות, והופכות להיות אפשרויות של, כן, זה מתקטן והולך עד כמעט שאין לו שום אפשרויות. צר. מצרים היא הסוד, עיקר העניין של מצרים. גלות מצרים הקטינה את צורת אדם. מצרים הייתה מלכות כזאת, מקום כזה, מעולם. הגמרא אומרת, מעולם לא ברח עבד ממצרים. מצרים הצליחה, כן, לשעבד את כולם ולעשות אותם לעבדי אמת. לעבדים באמת. במצרים כולם היו עבדים. אף אחד לא היה מעלה על דעתו לצאת, לברוח ממצרים וללכת לחפש לו משהו אחר. אין משהו אחר. זה מה שחזל אומרים. מצרים היא על שם המיצר. חזל אפילו אומרים שזה מיצר ים. על הים כתוב, זה הים גדול ורחב ידי. הים הוא הפריסה הגדולה, פריסה ענקית של מציאות גדולה מאוד. זה הים, כך כתוב. זה הרי כתוב בפסוק. זה הים גדול ורחב ידיים. מיצר ים, זה הכוונה, את אותה רחבות ידיים. אותה פריסה, אותה התפשטות של צורת אדם באופן ש כש כשאנחנו אומרים רחבות, התפרסות, זה הכוונה, זה הכפלה פי כמה וכמה וכמה של כל האפשרויות. אפשר לעשות הכל. אפשר להגיע לכל מרחק שהוא. אפשר לנגוע בכל דבר. אפשר להשתייך לכל עניין. כל האפשרויות קיימות. כביכול בורא העולם ברא את האדם, הוא ברא אותו מסוף העולם ועד סופו. כלומר, כל עניין בעולם, כל נקודה בעולם, היא נוגעת לו. האדם יכול לעשות, כן, להפוך, לתקן, להעלות, ואותו דבר גם להפך. כל עניין ועניין בעולם. כל העולם כולו פתוח בפניו, נמצא ושייך, כן. כל שטה תחת רגליו, כך כתוב בפסוק. בפסוק בתהילים כתוב, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אז ההמשך, כשכביכול בן אדם רואה את, רואה את העולם כולו, ואת את הגדולה, את הנשגבות, עד איכן הדברים מגיעים. אז בן אדם מרגיש את עצמו קטן לעומת כל הדברים האלה, ומה שיוצא ממנו, מה שהוא אומר, זה מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. אבל כביכול בורא העולם, זה ההמשך. ותחסרהו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. כביכול בורא העולם, את הכל הוא שם תחת רגליו של האדם. הכל. זה הפירוש, שהאדם, כן, תחת רגליו נמצא הכל, אותו שמך ואותו מעשה אצבעותיך ואותם ירח וכוכבים אשר כוננת. על כל זה נאמר, כל שאתה תחת רגליו. האדם כולל בתוכו את הכל. האדם הוא יצור ענק, יצור כביר, ותחסרהו מעט מאלוקים. מעט. מה זאת אומרת מעט? ותחסרהו מעט מאלוקים. זאת אומרת, כן. לתרגם את זה לעברית פשוטה, זה הכוונה. ותחסרהו מעט זה הכוונה שהוא כמעט אלוקים. מה מתכוונים להגיד בזה? כמעט אלוקים. כמעט אלוקים זה מי שיכול לברוא עולם, מי שיכול להחריב עולם. מי שיכול, הפריסה שלו היא ענקית, היא עצומה, היא כבירה. ותחסרהו מעט מאלוקים. הגלות הראשונה, הראש לכל הגלויות, דהיינו, העיקר, נקודת העיקר של כל הגלויות, זה לקחת את האדם הזה, את האדם הגדול הזה, ולהצר אותו. לשים אותו בתוך מסגרות קטנות. להקטין אותו. זה היה העניין של מצרים. מצרים ידעה, כן. כמו שחזל אומרים, הזכרנו, חזל הרי משתמשים במילה מיצר ים. על מצרים, זהו האותיות של מצרים. מיצר ים. מיצר ים, זאת אומרת, עניינו של ים, זאת הפריסה הרחבה. הים גדול ורחב ידע. מיצר ים, דהיינו, להקטין. להקטין, אין יותר גדול ורחב ידיים. האדם קטן, האדם מוגבל, האדם נמצא בתוך המסגרות הקטנות האלה. כתוב הפסוק על מצרים, אשר בשר חמורים בשרם, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. בשר חמורים בשרם. ככה חז"ל דורשים את זה, והראשונים מבארים את זה, כן, בהרחבה. המהות הזאת, אותה מציאות, אותה בריאה שנקראת חמור, הבריאה הזאת שנקראת חמור, אין לה, היא כל עצמה של הבריאה הזאת, זה להיות אפשרות בידי אחרים. החמור, אז כל עצמו של החמור זה שיעשה בו משהו, הוא נותן את עצמו לכל פעולה שהיא. משל, זה עניינו של החומר. החומר, הוא דבר שבעצם עניינו ניתן לעיצוב. הוא כשלעצמו הוא שום דבר מסוים. הוא לא זה ולא זה, וגם לא זה ולא זה. הוא שום דבר. הוא מה שיעשו ממנו. איך שישתמשו בו, זה מה שהוא יהיה. בשר חמורים בשרם, זה מה שמצרים עשתה מבני אדם. מצרים עשתה מבני אדם, אפשרויות, כן, אפשרויות, דברים שניתנים לעיצוב, אבל הם כשלעצמם הם חסרי מהות, הם שום דבר, חמורים. כאן נמצאת הראשית של הגלויות. נקודת הראשית של הגלויות היא, הראשית היא קודם כל המיעוט. גלות זה נקרא, גלות, הגלות חלה, הגלות תופסת, תופסת, חלה במי שהוא בעצם עבד. עבד זה נקרא מישהו, לזה חז"ל קוראים עם הדומה לחמור. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. כנעני. דומה לחמור. דומה לחמור זה הכוונה, זו צורת אדם שאין לה משל עצמה שום דבר. היא, כל עצמה זה להיות ניתן לעיצוב. יציאת מצרים, יציאת מצרים הייתה, כן, יציאה מהמציאות הזאת וחזרה לצורת אדם האמיתית. 50 יום אחרי יציאת מצרים, אז כלל ישראל הגיע לאותה צורת אדם שהייתה מסוף העולם ועד סופו. היו פתוחים, היו מוכנים לקבל תורה שהיא כוללת את כל העולמות כולם, ולקבל את התורה בשלמות. לחזור להיות הכל. את יציאת מצרים אסור לנו לשכוח. את זה חייבים לזכור פעמיים ביום. ותמיד מזכירים את זה. תמיד אנחנו מזכירים את זה. תמיד אנחנו מחברים את עצמנו ליציאת מצרים. שם המקור, שם, כן, שם. שם נעשינו בני אדם, שם נולדנו, שם נעשינו. שם יצאנו לאוויר העולם. יציאת מצרים היא הלידה שלה. חטא העגל, חטא המרגלים, כל החטאים ש... כן, כל החטאים שבגללם נענשנו. אז כל החטאים האלה החזירו אותנו להניח על אף כפו ומייתו, עוד פעם. עוד פעם מייתו, עוד פעם מייתו. אדם ממועט, אז הגלות חלה עליו, משעבדת אותו, עושה אותו לעבד אמת. עבד אמיתי. על יעקב אבינו כתוב, על יעקב אבינו כתוב, הוא פרצת ימה וקדמה וצפונה בנגב. הגמרא אומרת, לא כאברהם שנאמר בו קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. כתוב בגמרא, ארץ אחת. כביכול בורא העולם נתן לו מקום מסוים. אז אברהם התהלך בו לאורכו ולרוחבו, אבל זה מקום מסוים. ליצחק נתנו יותר, את כל הארצות האל. אלו ותולו. יעקב קיבל נחלה בלי מצרים. נחלת יעקב היא נחלה בלי מצרים. נחלה בלי מצרים. נחלה בלי מצרים, זה הכוונה, כן. מי שנמצא בנחלת יעקב, הנחלה הזאת היא יוצאת, היא מתפרצת, כן. ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, לכל הצדדים כולה. זה מתגדל והולך, כן. זה לא נמצא תחת גבולות. כנגד, נחלה בלי מצרים, בלי מצרים. אם יש מישהו שהוא עומד כנגד מצרים, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא העומד כנגד מצרים. יעקב אבינו הוא הנחלה של כלל ישראל, שהיא זאת שבעצם, כן, בעצם, היא מחזיקה אותנו מעל מצרים. כאן אנחנו מתחילים השבוע, כן, מתחילים השבוע ללמוד את גלות מצרים. והפרשה הזאת זאת פרשת ההתחלה של גלות מצרים. זאת נקודת השורש שממנה התחילו כל הגלויות, וכאן ההתחלה והסוף של זה, זה האופן איך שאנחנו נראים היום. בכל אופן, כאן נקודת ההתחלה. כל זמן שיעקב אבינו היה, כל זמן שיעקב אבינו נמצא, היה פה בעולם הזה, אז לא היה שיעבוד מצרים. משום שיעקב אבינו הוא נושא בתוכו את הנחלה בלי מצרים של כלל ישראל. אין גבול, אין גבול, אין מיצרים לנחלה של כלל ישראל. אבל זה כשיש לנו את יעקב אבינו. כשיעקב איננו, כאן מתחיל שיבוד מצרים. זאת אומרת, האפשרות של להיכנס למיצרים, זה במקום שאנחנו, אין לנו את ההערה של יעקב אבינו. אנחנו לא איתו, כשאנחנו לא נמצאים עם יעקב אבינו. אז זה נלקח מאיתנו. אז אנחנו נמצאים תחת שיבוד מצרים. זה פשוט, כן. מצרים היא המיצרים שיעקב אבינו הוציא אותנו משם. יעקב אבינו היה מחוץ להם, מעליהם, למעלה מהם. אותם, כן, מצרים שמה אותנו במצר. שמה אותנו במצר, אבל אנחנו, כשאנחנו מחוברים ליעקב אבינו, אז אנחנו מחוץ למצר הזה. אנחנו מעליו. אני רוצה להבהיר נקודה אחת שהיא שייכת לימים האלה. נקודה אחת, כן, להבליט את ה... פשוט להראות בעליל, להבליט את מה שאנחנו מדברים. הטור, הבית יוסף למעשה, בהלכות תענית, מביא בשם אברהם. שאילו עשרה בטבת היה יכול לחול בשבת, ולפי החשבון שלנו, עשרה בטבת לא יכול לחול בשבת. זאת אומרת, זה בלתי, זה לא ייתכן שעשרה בטבת יחול בשבת. ככה זה, ככה זה יוצא. משום שאם עשרה בטבת יחול בשבת, אז פסח יחול באחד הימים שהוא לא יכול לחול בהם. וממילא, אז יום כיפור יחול באחד הימים שהוא לא יכול לחול בהם. בקיצור, ככה זה לפי החשבון. אז עשרה בטבת לא יכול לחול בשבת. אבל אילו עשרה בטבת יכול היה לחול בשבת, אז היינו חייבים להתענות בשבת. תשעה באב, שבת דוחה אותה. כך תשעה באב, כך 17 בתמוז, כך צום, גדליה, כל הצומות, הם נדחים. שבת דוחה את הצומות. עשרה בטבת דווקא, זה צום שהוא היה, אילו היה חל בשבת, אז הוא היה דוחה שבת. יש כאן כמה דברים להתבונן. הלימוד לזה, האופן, איך הוא לומד את זה, מאיפה הוא מוציא את זה. אז הוא אומר, מכיוון שכתוב בפסוק, על, הרי ליחזקאל נאמר, לכתוב את שם היום ואת עצם היום הזה. כתוב לך את עצם היום הזה. שם היום ועצם היום הזה. צריך לכתוב את זה ולכתוב את זה לדורות. זה היום שהוא העשירי בחודש העשירי, יום העשירי בחודש העשירי. זהו יום עשרה בטבת, וזה יום ש... נקבע לדורות כצום. אז ככה הוא אומר, כך כתוב באברהם, שמכיוון, כן, זה כתוב עוד כמה ראשונים. ייתכן שהדבר הזה היה, כן, לנו זה לא נוגע למעשה, כי, כן, לפי החשבון שלנו זה לא קורה. אבל כשהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, אז בוודאי שהדבר הזה יכול היה לקרות. ואם זה קרה, אז היו צמים בשבת. דווקא עשרה בטבת. למען האמת, אז כל הצום של עשרה בטבת הוא מאוד מאוד תמוע. מאוד, מאוד לא מובן, מאוד לא ברור. מה נשאר? למה צמים לדורות בעשרה בטבת? מה שקרה בעשרה בטבת זה ששמח מלך בבל על ירושלים. נו, אנחנו כבר צמים על ירושלים שנחרבה. איזה טעם יש להשאיר את הצום על זה ששמח מלך בבל על ירושלים? אנחנו מתאבלים על זה שירושלים חרבה בראשונה, חרבה בשנייה. על זה אנחנו צמים כבר. זה, על זה צמים בתשעה באב. על הופקעה העיר, שזה קרה אחר כך, על זה צמים בשבעה עשר בתמוז. הופקעה העיר, העיר היא נפרצה. החומות שלה התבטלו כאילו. זה דבר שהוא נשאר. יש כאן משהו לדורות. ירושלים נהייתה עיר פרוצה, אין חומה. על זה צמים בשבעה עשר בתמוז. על זה שירושלים נחרבה בפועל. נחרבה בפועל. אבל זה חורבן בפני עצמו, העובדה שירושלים נהייתה מקום פרוץ. הופקעה העיר. אז אלו דברים שצריכים לצום עליהם. אבל מה טעם יש לצום על דבר שהוא היה התחלה של כל התהליך הזה? בשעה שאנחנו צמים על התהליך כולו, ועל סופו של התהליך, שזה החורבן, שירושלים איננה. מה הטעם לצום? זאת שאלה בפני עצמה, כן. אבל אנחנו רואים פה שני דברים, זאת אומרת, חוץ מעצם העובדה שצריכים לצום כן בעשרה בטבת, צריך להשתדל להבין למה. בכל אופן, הצום הזה נקבע כך שבעיקר, זאת אומרת, המקום שבו הוא נכתב, המקום שהפסוק שמדבר עליו, אז הוא מגלה אנחנו צמים אותו כצום שהוא חמור יותר מכל הצומות. הוא מלכתחילה נקבע עם כוח לדחות את השבת. זה מאוד דבר תמוה. מה העניין? מה שקצת ידוע בעולם, זה לא מתרץ את השאלה הזאת, אבל עצם העניין, כל הצומות, זה ידוע בשם רב חיים, שכל הצומות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, גם צום העשירי, כל הצומות האלה נקבעו לימי החודש. צום הרביעי זה בחודש הרביעי, וכן החמישי, וכן השביעי, וכן העשירי, נקבעו לימי החודש. אבל כאן יש קבע מיוחד על עצם היום הזה. אז צומות שנקבעו על החודש, אפשר לקיים אותם גם אם נדחה אותם ביום אחד. כי זה עדיין צום הרביעי. אבל את עצם היום הזה אי אפשר לדחות. כך זה ידוע בעולם בשם רב חיים. את זה אי אפשר לדחות. ומכיוון שבפסוק כתוב שצריכים לצום, אז צריכים לצום. אין מה לעשות. זאת תענית, צריכים לצום. ההרגשה הפנימית של כלל ישראל היא כזאת, שאם יש יום שהוא נקבע כיום צום, אז אי אפשר לאכול. זה לא שאסור לאכול. אם היה רק אסור לאכול, אז אסור לצום בשבת. אבל אם אי אפשר לאכול, אז ההרגשה הפנימית אומרת, עדיף לצום מאשר לאכול. אז כמו מי שחלם חלום רע, אז מותר לו להתענות בשבת, משום שהאוכל לא טוב לו. הוא מרגיש לא טוב עם האוכל. אז האוכל הזה הוא לא עונג. ובשבת המצווה היא להתענג. וקשה למצוא עונג באוכל בזמן שהתורה קבעה שהיום הזה מצד עצמו הוא יום שראוי להתענות בו, לצום בו. אלא אם כן, אפשר לדחות את הצום ליום אחר, ולקיים את אותו צום גם למחרת. הלשון ברמב״ם, הזכרנו את זה פה בשבוע שעבר, הלשון ברמב״ם זה עשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שמח מלך בבל, זה כתוב בגמרא, הרמב״ם מזכיר את שמו, שמח נבוכדנצר הרשע מלך בבל על ירושלים, והביאה במצור ובמצור. אז אנחנו דיברנו פה בשבוע שעבר, הזכרנו את זה. אמרנו, שלושת הימים האלה, שהם נקבעו ליום צום, כמו שאומרים, כמו שאמרנו את זה בסליחות, הלא שלושתם, ח' ט' וי' בטבת, קבענו תענית. והתענית היא עניינה אחד, שלושת הימים האלה, הם כולם שלושת הימים ששמו אותנו, במצור ובמצוק. אלה שלושת הימים שהקטינו את צורת האדם של כלל ישראל, את צורת התורה ואת הצורה הפנימית של ירושלים. כשירושלים באה במצור ובמצוק, זאת אומרת, אותה ירושלים שהיא עיר שחוברה לה יחדיו, וירושלים זה המקום שבו מתחברים יחד עליונים ותחתונים. ירושלים זאת העיר כלילת יופי, מסוס כל הארץ. לשים את ירושלים במצור ובמצוק, כן, זה נקרא להניח עליה את הכף ולמעט אותה. היא נתמעתה, ירושלים נתמעתה. הזכרנו, כן, אני מזכיר רק כדי להזכיר את מה שדיברנו, חטא טבת שנתרגמה התורה ליוונית, וכביכול זה נקרא להניח את הקף על התורה ולמעט אותה. התורה לא יכולה להתרגם, להיות מתורגמת כל צורכה. וכשהתורה מתלבשת בלבוש הצער של התרגום ליוונית, אז התורה מתמעטת, היא מצטמצמת, היא מקובצת, היא מאבדת את הגדולה, את הארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. התורה מתקטנת, הניח עליה כפו ומייתו. התורה נתקפצה, ההשגה של כלל ישראל, ההשגה של כלל ישראל מקבלי התורה, גם היא נתקפצה, כמו שכתוב בסליחות, בתת תבט נסתלק עזרא הסופר, נפטר. עזרא הסופר הוא הנביא האחרון, כמו שכתוב בגמרא, הזכרנו את זה. מלאכי זה עזרא. ההשגה נתקטנה, נצטמצמה, אין יותר נבואה. אין יותר. הנבואה, כביכול בורא העולם כבר לא מדבר איתנו יותר. אותה השגה שהשיגה הרבה הרבה מעבר למה שהשכל הטבעי הרגיל של בני אדם מסוגל להשיג. כל זה נתקטן. וירושלים שהיא הייתה עתידה ירושלים שתתפשט על כל ארץ ישראל. אותה ירושלים באה במצור ובמצוק והיא נתקפצה. בשלושת הימים האלה, שאנחנו צמים רק את היום האחרון שבהם, אנחנו צמים על כל הדברים האלה, אנחנו צמים בעשרה בטבת. זאת אומרת, זה שאנחנו צמים בעשרה בטבת, זה צום על ההניח עלינו כפו ומיעט אותנו, כביכול בורא העולם. על העובדה שנתמעטנו, על העובדה שנעשינו צרים, וזהו השורש לכל הגלויות. שמח מלך בבל, זאת הייתה התחלה של גלות בבל, שהיא הראשונה לכל הגלויות. הביאה במצור ובמצוק, זה נקרא, החזירו אותנו למצרים. שמו אותנו בחזרה, במידה מסוימת, כן. שמו אותנו בחזרה במצרים. בגמרא כתוב, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. ולומדים את זה מהפסוק, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וגומר, כמו שכתוב, כיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. הגמרא אומרת שכל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. נחלה בלי מצרים. אנחנו לומדים מכאן שעונג שבת זהו המעין עולם הבא שיש לנו כאן בעולם הזה. ההבדל שבין העולם הזה והעולם הבא הזה, שהעולם הזה הוא כולו מיצרים. העולם הבא הוא בלי גבול. זאת נחלת יעקב. זאת נחלת יעקב אביך. כשצמים בעשרה בטבת, ונקבע צום לדורות בעשרה בטבת, אז הוא מלכתחילה נקבע באופן שהוא דוחה שבת. זאת אומרת, הוא מבטל עונג שבת, משום שזה, על זה אנחנו צמים. אנחנו צמים בעשרה בטבת על זה, שנלקחה מאיתנו האפשרות להתענג בשבת באמת. החזירו אותנו למצרים, אז לקחו מאיתנו את עונג שבת, שהוא נחלה בלי מצרים. זאת נחלת יעקב אביך. להפך, התענית הזאת, מכיוון שהיא שורש כל התעניות, שורש כל התעניות, זאת אומרת, כאן חזרנו, בצד מסוים חזרנו כאן למצרים. יש בחזל, זה נמצא בילקוט ראובני בפרשת לך לך, מביא בשם חזל, בשם מדרש חזל, שאברהם אבינו נפטר בטבת. אברהם אבינו נסתלק לבית עולמו בטבת, בחודש טבת. לא ברור באיזה יום כמובן, אבל בכל אופן זהו החודש. היום שבו אברהם אבינו נסתלק לבית עולמו, זהו היום. זהו היום שבו עשיו יצא לתרבות רעה. זה היום שעשיו יהיה עשיו. היום שבו עשיו, כמו שידוע, כמו שכתוב ברש"י, היום שבו יצא עשיו לתרבות רעה, היה היום שאברהם אבינו נפטר. מכאן התחילו הצרות. כאן התחילו הצרות. הצרות הגדולות שלנו. אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. האדם הגדול בענקים, זה אברהם אבינו. שמעתי גם פעם רמז ממישהו, שמעתי פעם רמז. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, ככה כביכול אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. תיקבר בשיבה טובה, ראשי תיבות תבת. שמעתי איזה פעם ממישהו. אמרנו בסליחות, אתמול, ירח טבת מאוד לקיתי בו. יש משהו בחודש הזה, בזוהר, בפרשת שמות כתוב, שבכל ירחי השנה, אז עשיו יש לו אחיזה בשלושה ירחים. יש שלושה חודשים שיש, עשיו מחזיק בהם, ו... הירחים האלה, החודשים האלה לא מתוקנים. אל חודשי תמוז, אב וטבת. אלה חודשים שבהם כאילו השלטון עובר אליו. הוא יש משהו מיוחד בחודש הזה. ידוע בלשון הגמרא, הגמרא קוראת לזה לילי תבת הארוכים. החודש הזה זהו החודש שהאור מתכווץ ומתכווץ עד לשיא. פה נמצא שיא הקיבוץ של האור. האור, כן, כאן הוא נכנס ל... זה המקום הצר ביותר של האור. כאן הלילות מתארכים והימים מתקצרים. כיוון שהחושך הוא ההיעדר. והאור הוא המציאות הקיימת, אז תבט זה חודש שההיעדר מיצר את רגליה של המציאות. הוא דוחק אותה עד המקום שאפשר, עד למקסימום. המציאות, הקיום, ההיות, ההוויה, היא מתכווצת, מצטמצמת, מצטמצמת עד המקסימום. בחודש הזה, אז כל הדברים שהם הגילויים האמיתיים של המציאות, התורה, ההשגה, כל הדברים האלה כולם נקראים אור. כולם נקראים אור. התורה, ההשגה, הדת, וירושלים, שגם היא נקראת אור. קומי אורי, כביכול. זאת הנחמה שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים להגיד לירושלים. קומי אורי כיווה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. בזמן שהאור מתכווץ, מצטמצם, מצטמק יותר ויותר. כל ה... כן, כל הפריסה הגדולה, כל החלק הגדול, אז כאן יש קיבוץ, כאן יש צמצום, כאן יש הקטנה. זה נקרא מיעוט, הניח עליו כפו ומיעטו. יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ. אז כמובן, כן, זה... מה הכוונה? מה העניין בזה? זה סוד, זה סוד כמוס. סוד פנימי מאוד, ויעקב ביקש לגלות אותו. ונסתלקה ממנו שכינה. הסתלקה ממנו שכינה, זה הכוונה. דהיינו, הוא הלך לגלות דבר שהיה לו, זאת אומרת, הדבר הזה היה ברור לו, והוא הלך לגלות אותו. וכשנסתלקה ממנו שכינה, אז הדבר הזה נסתלק ממנו. אין לו את זה. הדבר הזה קורה לא ב... כל מי שמעלה בדעתו, שיעקב אבינו ביקש, לגלות את הקץ, זאת אומרת, דהיינו, לגלות את התאריך שיבוא המשיח, זה דבר הבל. כן, זה פשוט דבר הבל. כן. קודם כל זה לא נוגע לאף אחד. מה זה נוגע להם? כן. אנחנו הרי רואים מתי, כן. אנחנו רואים כמה שזה רחוק. כמה שזה רחוק מהם. מה ההבדל? ומה, בשביל מה הם צריכים את זה? מה זה מוסיף להם? מה זה ייתן להם? מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה לחוץ? המובן שלא זה, לא זה הפשט, לא זה הפירוש. ביקש לגלות את הקץ, זה הכוונה. ביקש לגלות איך מתוך הגלות עצמה, איך אנחנו יכולים את הגלות עצמה להתבונן בה, להעמיק בה, להיות בה ולגלות ממנה בעצמה את הקץ שלה. זה נקרא ביקש לגלות. לגלות את הקץ, זה הכוונה. לגלות מתוך מה שמסתיר. מה שמסתיר את הקץ זה הגלות. מה שיעקב ביקש לגלות את הקץ, זה הכוונה, לגלות איך הגלויות עצמם מביאות את הקץ. אלה הם שני הפירושים של רש"י. פירוש אחד, השיעבוד, היינו, הגלות התחילה כשיעקב אבינו נסתלק מהעולם. זה דבר אחד. דבר שני, וגם זה הפרשה סתומה, הפרשה סתומה זה כביכול יעקב אבינו ביקש, כן, שהגלות לא תהיה סתומה, הגלות תהיה אפשרות לפתוח, להתבונן בגלות עצמה. ולדעת, כן, ממנה עצמה, מתוך הגלות עצמה, יתברר לנו הקץ. זאת אומרת, עד כמה שהגלות מוגבלת, עד כמה שהגלות היא לא תכלית, עד כמה שהיא לא סוף דבר, עד כמה שהיא המהלך להביא לגאולה. והדבר הזה, יעקב אבינו רצה לגלות איך זה מתברר מתוך הגלות בעצמה. ונסתלקה ממנו שכינה. אותו סילוק שכינה, זהו העונש של הגלות. זאת ההקטנה, זאת ההקטנה של ההשגה שלנו. ההשגה שלנו רואה גלות ותופסת, כן. היא תופסת שאנחנו בגלות. זאת אומרת, כשאנחנו בגלות, פירוש הדבר, שאנחנו מופקעים, אנחנו רחוקים, אנחנו לא שייכים לגאולה. כך תופסת השגה ממועטת. השגה יותר גדולה. השגה שהיא לא מהמיצרים של מצרים. השגה של אור ולא של חושך. השגה כזאת תופסת, שכשמתבוננים בגלות בעצמה, אז ממנה עצמה אפשר לשאוב, ממנה עצמה אפשר לינוק את הגאולה. ממנה, מתוך הגלות עצמה, מתגלה הגאולה. ידוע תדע, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע, אז חזל דורשים על זה, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. ידוע שאני ממשכנם, תדע שאני פורקם. ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מכנסם. בורא העולם אמר לאברהם אבינו את הגלות בנוסח של ידוע תדע. ידוע תדע. זאת אומרת, הידיעה של הגלות בעצמה כוללת בתוכה את הידיעה השנייה. את זה יעקב אבינו ביקש ללמד, להמשיך ללמד. הדבר הזה היה ידוע לאברהם. לאברהם זה היה ידוע, ליצחק זה היה ידוע. ליעקב זה היה ידוע, ויעקב ביקש להעביר את זה לשבטים. האבות עצמם לא היו גולים. אבל הגלות עצמה זה זרעך, מה שנקרא. כן. כלל ישראל, השבטים. מהשבטים ואילך. אז יעקב ביקש לגלות את זה לשבטים, ואז נסתלקה ממנו שכינה. שורש הגלות זה ב, כן, במצרים, במיצר ים של ה, שמים את הדעת, שמים את הדעת, שמים את התורה, שמים את התפיסה האמיתית, את ההבנה הנכונה, שמים בתוך מקום צר. אז היא לא יכולה, היא לא יכולה היא לא יכולה לתפוס את ההיקף, היא לא יכולה לתפוס את הכל. היא תופסת רק את אותו דבר צר שהיא רואה מול העיניים. כאן בתפיסה הזאת, שם נמצאת עיקר הגלות. שורש הגלות נמצא שם. זה העניין שרצינו לבאר היום. זה גם שייך להמשך הימים שאנחנו נמצאים בהם. זהו החלק של החודש הזה, שהוא חודש ש, כביכול, נשתמש בלשון של, כן, של הפיוט, של הפייטן. ירח טבת מאוד לקיתי בו. מאוד לקיתי בו. קשה לנו לראות בדיוק איפה זה, מה קרה בטבת יותר מאשר בכל החודשים האחרים. דווקא על ירח טבת מאוד לקיתי בו. יותר מכל אחד אחר. היו צרות גדולות יותר. כפי שנראה, מה שנראה לעין. לקיתי, לקיתי, כשבן אדם לוקה, כשבן אדם לוקה, אז התורה קוראת לזה, ונקלע אחיך לעיניך. הוא נהיה בזוי. הוא נהיה בזוי. המלכות, עיקרם של המלכות, זה לא כל כך כאב הגב שיש לו. זה לא הדבר הנורא. ונקלע אחיך לעיניך. אדם לוקה, אז הוא אדם קטן יותר. אדם לוקה, זה נקרא. כמו שתבועה לוקה. אז היא לא כל מה שהיא יכולה להיות. אדם כשהוא לוקה, זאת הקטנה של צורת אדם. נקרא האדם, כאן הוא מאבד את כבודו. הגמרא דורשת שאם כפתו אותו, כדי להלקות אותו. וקרה משהו שאי אפשר להלקות אותו. אז הוא נפטר מהמלכות. שנתקיים בו ונקלע אחיך. סוף דבר זה לא המכות עצמה. זהו ההקטנה של צורת אדם. ירח טבת מאוד לקיתי בו. העיסוק, אנחנו מצפים, אנחנו מייחלים, אנחנו מחכים בכל יום שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות. הקדוש ברוך הוא יוציא מהגלות רק את אלה שבנשמתם לא טוב להם בגלות. הם לא סובלים את הגלות. הם מסכנים, הם מרגישים את הצרות, הם מרגישים את המיצרים שמצירים להם. לא טוב לנו, לא טוב לנו פה. כל מי שמרגיש פה טוב, אין שום סיבה שהוא יצא מפה. ולהבין כמה מסכן הוא האדם, שלא די שהוא גולה, אלא שזה עוד טוב לו. חזל מביאים את המשל מבן מלך, שאביו הגלה אותו בגלל חטא, הוא הגלה אותו. והוא התרגל למקום החדש, וכשרצו להחזיר אותו בחזרה לבית המלך, אז הוא כבר פשוט, מה אני אעשה שם? מה אני אעשה שם בבית המלך? הפרשות האלה הן פרשות שנקבעו לנו ללמוד את ענייני הגלות, ללמוד, להתעמק בהם, להשתדל לתקן כמה שאפשר. אלה הם השבועות שהם, למעשה השבועות האלה הם משמות ואילך. היינו מיום ראשון ואילך. אלה הם השבועות שאנחנו קוראים את פרשות גלות מצרים. אבל מכיוון שהגלות התחילה בפרשה שאנחנו נמצאים בה, אז צריך תמיד לזכור את שורש הדברים. כל הגלויות כולם הם תולדה, תוצאה של ההניח עליו כפו ומיתו. המיעוט בצורת האדם. הקטנה, המצרים ששמים אותנו בהם. מצרים. כשהיינו במצרים, היינו חלק ממצרים. כשהיינו במצרים, גם אנחנו היינו בשר חמורים. בשר חמורים, הכוונה, שאנחנו היינו רק מוכנים, כן, לכל מי שיעמיס עלינו את כל ההבלים שלו. הפסיעה הראשונה לצאת מהגלות זה לזכור מאין באנו, לזכור לאן אנחנו שייכים, לזכור את הבת חסרהו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגלה. זה מה שכביכול בורא העולם נתן לנו, ואת כל זה הוא לקח מאיתנו. אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו שייכים, למה אנחנו שואפים, איפה הקיום האמיתי שלנו. אם נדע את זה, אז זה נקרא שהתחלנו לצאת מהגלות ונצא ממנה במהרה בימינו, אמן.